כשאנו שואפים אל הקודש ואל תחייתו, הרי אנו מצווים בתחילה לשמור את האוצר עצמו, את רכוש הקודש, שלא יבוזו אותו זרים מאיתנו ושלא יתחלל. השמירה היא באה על ידי העמדת משמרת, סייגים, מנעולים, חומות וחל או וחיל, שלא יוכל כל מתנקש לשלוח יד בקודש. המכשירים הללו של השמירה באים הרבה פעמים מן החול, ואז צריך המרץ להתקפל מלשון כפול. א', שלא יתחלל הקודש על ידי מגע החול, על ידי הטיפול שיש לנו מרקי החול בשביל המטרה של שמירת הקודש. והעבודה האחרונה, ב', והעבודה האחרונה שהיא לכאורה שלילית, בתכונת צור מרע ושב ואל תעשה, היא באמת יותר גדולה, היא יותר מקיפה ויותר חודרת מהראשונה, בבחינת יראה עליונה, המתעלה גם ממעל לאהבה. טוב, אז כאן בעצם הרב נוגע בנקודה שגם עסקנו בה כבר, אז בואו נראה לפי הסדר של הדברים. כשאנו שואפים אל הקודש ואל תחייתו, הרי המאמר הזה, המאמרים האלה נקראים לתחיית הקודש. תחיית הקודש היא השאיפה שהקודש יאיר את החול. כלומר, ההכרה הזאת שבעצם מקור הכל הוא הקודש, וגם הצדדים שנראים רחוקים מהקודש כלפי חוץ, כמו שראינו בפסקה הקודמת, למשל ההיסטוריה, גם היא בעצם מקורה מהקודש, בין אם היא מופיעה בטוב שבה, או בחד ושלום ברע, באמת שבה, או בחד ושלום בשקר וכו'. אז כשאנו שואפים אל הקודש ואל תחייתו, ככל שהקודש הוא יותר גדול, הייתי אומר, הוא יותר גדול באיכותו, ממילא הוא גם יותר גדול בכמותו. ולכן ככל שהגודל הוא יותר, הקודש יותר גדול באיכותו, אז הוא צריך לפגוש צדדים שכלפי חוץ הם נראים לא קודש, הם נראים לכאורה חול. זה נקרא תחיית הקודש, זה המאמר הזה. אלו המאמרים, לתחיית הקודש. עכשיו, הרבה פעמים כשאנחנו רוצים להחיות את הקודש במה שכביכול לא נראה בו הקודש, כלומר להחיות את הקודש הסמוי שנמצא בכל דבר, אומר הרב, לפני שאנחנו מחיים את הקודש, אנחנו קודם כל צריכים לשמר את הקודש מצד עצמו. כי אם אנחנו ננסה להחיות את הקודש כשלא בררנו בצורה מדויקת את הקודש מצד עצמו, אז לא רק שהקודש שנמצא בחול לא יתחיה, נקרא את זה ככה, לא נצליח להחיות אותו, אלא החול יצליח לחלל את הקודש. הרב אומר עוד מעט עוד צד אחד, אבל קודם כל היסוד. כשאנו שואפים אל הקודש ואל תחייתו, אם אנחנו שואפים אל הקודש כשהוא בקודש, אז אין כמעט בעיה. אתה מבדיל את עצמך, אתה מפריש את עצמך בתפיסת החיים, בהשקפת העולם, בהתנהגות המעשית, במפגש עם המציאות וכו'. אז מלא שמת יחסית גדר מאוד ברורה ומאוד מוצקה בין קודש לחול. החול נמצא במקום אחד שאתה לא קשור אליו, הקודש נמצא במקום אחר ששם אתה נמצא. אבל כשאנחנו רוצים להחיות את הקודש גם במערכי החול, אז כאן חייב להיות קשר, חייבת להיות זיקה בין הקודש לבין החול. וכאן אומר הרב, אם אנחנו באמת רוצים להחיות את הקודש הנמצא בכל דבר, כולל בחול היותר חולי, כדי שזה יקרה, חייבת להופיע בראשית הדברים שמירה על הקודש. אני אגיד את זה אולי בצורה מאוד ברורה, על פי הדרך של המסילת ישרים. מי שרוצה באמת להגיע אל המציאות שנקראת קדושה, שהיא הקדושה שמתגלה בכל מערכת החיים, חייב לעבור קודם כל דרך הפרישות, שהיא בעצם הקדושה הנבדלת מן החיים. אבל מי שלא יעבור דרך הקדושה הנבדלת, הוא לעולם לא יצליח להגיע באמת אל הקדושה המתחברת. כי אם לא יהיה את ההגדרות המדויקות בין הקודש לבין החול, את ההבדלים הברורים, את היחס האחר בין קודש לחול, אז לא תהיה מציאות באמת של הארת הקודש. אתמול היה כאן מישהו שיושב גם כאן כרגע, שדיברנו אתמול, זה היה אתמול, כן, אתמול בשיעור, בשלשום, בשבוע שעבר, דיברנו על היום ספורט החשוב שהיה ביום חמישי. אז הוא אמר, זה גם קודש, זה קודש. אז אני דפקתי על השולחן, אמרתי, לא, זה חול. זוכרים מי שהיה?
כן.
אתמול זה היה. למה הייתה חשובה הדפיקה הזאת על השולחן? כי בשם קידוש החול, אנחנו יכולים חד ושלום להגיע לחילול הקודש. לשחק כדורגל זה לא קודש. שלא תהיה פה טעות. זה דבר חשוב. יש בו צדדים חיוביים. שצריכים באמת להיות התשתית והבסיס בשביל שהקודש יוכל להיבנות בצורה יותר מלאה. אבל זה לא קודש במובן שאנחנו מדברים עליו. לכן ההבדלה הזאת בין הקודש לחול היא הבדלה חשובה ביותר. לכן כשאנו שואפים אל הקודש ואל תחייתו, הרי אנו מצווים בתחילה לשמור את האוצר עצמו. שמהו האוצר, האוצר עצמו? לא רק הכלי שדרכו או בו נעצר באלף האוצר באלף. כלומר, כשאני כותב תפוזים, אני צריך באמת מחל כדי שהתפוזים ייקלטו באיזשהו מקום, באיזשהו כלי קיבול. אבל עם כל הכבוד לכלי, העיקר זה לא הכלי, העיקר זה התפוזים. ברור שאם לא יהיה לי כלי, ואני אכתוף את התפוזים ואשים אותם על הקרקע, אז הם ירקבו, זה ברור. לכן אם אין כלי, לא יהיו גם תפוזים. אבל מצד שני, אוי ואבוי אם אני לא מבחין בין התפוזים לבין הכלי. התפוזים הם תפוזים, והמחל הוא סך הכל מחל שעוצר בתוכו את התפוזים. אז אני צריך להבדיל בין האוצר עצמו, שהוא התפוזים, לבין הכלי שמכיל את האוצר הזה. צריך להבדיל באופן עקרוני בין הקודש לבין החול שמכיל את הקודש, שהקודש חל בו. ולפעמים אנחנו לא מבדילים את ההבדל הזה. ואז כביכול בשם קידוש החול, אנחנו חס ושלום מחללים את הקודש. לכן כשאנו שואפים אל הקודש ואל תחייתו, הרי אנו מצווים בתחילה לשמור את האוצר עצמו, את רכוש הקודש, שלא יבוזו אותו זרים מאיתנו ושלא יתחלל. והשמירה הזאת על הקודש היא מופיעה בכל מיני צורות. היא מופיעה, השמירה היא באה על ידי העמדת משמרת, סייגים, מנעולים, חומות וחיל, או וחל מלשון חומה, חיל במקדש, שלא יוכל כל מתנקש לשלוח יד בקודש. והרבה פעמים המתנקש הזה הוא חושב שהוא לשם שמיים. לשם שמיים הוא מקדש את החול, כך הוא חושב. אבל זה לא נכון. הוא מחלל את הקודש. טוב, יש עוד הרבה מה לדבר, תכף אולי נוסיף יותר. כן, בבקשה. אם אין תורה, אין קמח. אם אין קמח, אין תורה. אבל יש הבדל בין קמח לתורה. עם כל הכבוד לקמח, הוא לא תורה, מה נעשה? אם אין תורה, אין דרך ארץ. אם אין דרך ארץ, אין תורה. נכון? אבל למדנו כבר בפסקה הראשונה של, או השנייה, כאן בפסקאות הקודמות, בסדרה הקודמת, שהקודש ללא חול הוא חי. אלא הוא חי בדלדול. למה הוא חי? כי הקודש הוא מקור החיים. החול בלא הקודש הוא מת. למה הוא מת? כי אין לחול חיים מצד עצמו. אז מי שנותן את החיים באמת לכל דבר זה הקודש. אז אנחנו רוצים שהקודש הזה יהיה מלא חיים. כדי שהוא יהיה מלא חיים, הוא חייב לי להופיע על גבי החול, מתוך החול, כדי שהקודש יהיה מלא, רחב, עמוק, איכותי, כמותי וכו'. אבל מצד שני, אם אנחנו לא נברר לעצמנו שהקודש ללא החול חי, אבל החול ללא הקודש מת, אם לא נבין את ההפרש הזה, שבעצם מקור החיים זה הקודש ולא החול, אז לא הבנו כלום. אז נכון שהקודש בלי החול הוא קודש קטן, אבל להבדיל, החול בלי הקודש הוא לא חול קטן, הוא כלום. הוא מת. אין לו מציאות, אין לו הוויה. שואל דוד, האם יכול להיות שיהיה חול בלי קודש? באופן עקרוני רוחני, לא. באופן מעשי?
לא, שיהיה קודש בלי חול. אמרנו שגם בקודש יש חול. זה בא ביחד.
לא, אנחנו מדברים עכשיו על הקודש שבאופן יחסי הוא נבדל מן החול.
שאלה...
אני רוצה רגע לקרוא ברשותכם, אני חושב שאולי חלק לא היו פה, חלק מהיושבים כאן לא היו כשדיברנו על זה בזמנו. אני רוצה לקרוא חצי משפט. פסקה א', מי שרוצה לכתוב, הפסקאות שלנו כאן, כפי שמופיע בדף, מתחילות בעמוד 412 בספר מאמרי ראייה. הסדרה שלמדנו לפני כן היא מתחילה בעמוד 404. אז הפסקה הראשונה, בסוף הפסקה הראשונה, אני קורא, אם יאמר החול להינתק מן הקודש ולהפקירו, שולח החול בעצמו בזה יד בנפשו. חול בלי קודש זה פשוט התאבדות. ואם יאמר הקודש לעזוב את החול, הקודש לא מתאבד, הקודש חי. הרי הוא מדלדל בזה את כל ערך החיים, ואת כל ערך המפעל וההשפעה שלו לטובתו ולטובת העולם. אם כן, קודש בלי חול הוא קודש חי, אבל קודש מדולדל. חול בלי קודש הוא מת. זה ההבדל. ואם ההבדל הזה לא יהיה ברור לנו עד הסוף באופן חד משמעי, אז כשאנחנו נבוא כביכול לקדש את החול, חד ושלום, החול יחלל אותנו וכו'. דרך אגב, אולי בזמנו שלמדנו את הפסקה לא חידנו את זה כל כך. הקודש והחול אחים אמה, יד ביד מחויבים הם ללכת כל אחד במסילתו על דרך החיים וכו'. הקודש והחול הם אחים, אבל הם לא זהים. כל אחד מאיתנו שיש לו אחים, אפילו תאומים, יודעים שהם שניים, ושניים מלשון שונים. לכן, אם אנחנו לא נבדיל בין קודש לחול, אז תהיה לנו בעיה. לא צריך לחזור מה שדיברנו פה כמה פעמים. על פי הפירוש של הרב קוק בספר אורות התורה, על פי המשנה מסכת אבות, ההולך בדרך ושונה, הוא מפסיק ואומר מה נעילן זה, כאילו מתחי בנפשו. אדם שהולך בדרך ולומד תורה, הוא בפרט תורה שבעל פיה נקראת משנה, והוא מפסיק ואומר, איזה יופי, איזה קדושה אלוהית יש בעץ, יש באוטו, במכונית היפה הזאת, החכמה הזאת, יש בבניין היפה הזה, מבחינה אסתטית וכו'. אז האדם הזה שעוזב את הקודש הנמצא בקודש ופונה אל הקודש הנמצא בחול, אומרת עליו המשנה, כאילו מתחייב בנפשו. מסביר שם הרב מדוע? כי לא עוזבים את מקור החיים ותופסים במקומם הופעה של חיים. הקודש שבקודש הוא מקור החיים, הקודש שבחול הוא הסתעפות של המקוריות הזאת. אז איך אתה תופס קודש שבחול, שהוא קודש יחסית מלוכלך כי החול עוטף אותו, ביחס לקודש הנקי הטהור? אז לא מתחייב בנפשו ממש, כאילו מתחייב בנפשו, כי סוף סוף האדם הזה רואה את הקודש בחול. אבל אפילו אם הוא רואה את הקודש בחול, הוא צריך לעשות הבחנה ברורה בין קודש שבקודש לקודש שבחול. אני רוצה להסביר משהו, אני מרגיש שחסר פה נתון שבזמנו דיברנו עליו, לא יודע אם דיברנו עליו כמו שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו, אבל אני חושב שגם דיברנו כדי לחזור על זה.
את זה למדנו אתמול, נכון? אפשר למחוק את הרבה פעמים עוסקים בסוגיה של הקודש ושל בחול והקודש שבקודש, והרבה פעמים אנחנו בטעות לא מגדירים נכון את הקודש שבקודש ואת הקודש שבחול. רוצה להסביר את זה, שימו לב, רואים עם הראש הזה? לא, טוב, קודש שבקודש ביחס לקודש שבחול. כשאנחנו מדברים על היחס שבין הקודש שבקודש לקודש שבחול, צריך להבחין שתי הבחנות. הבחנה ראשונה, הקודש שבקודש ביחד ביחס לקודש שבחול ביחד. הבחנה שנייה, לו נבודד את הקודש הנמצא בקודש, ולו היינו יכולים לבדל את הקודש הנמצא בחול, והיינו עכשיו מייחסים את הקודש הזה לקודש הזה. עכשיו הנקודה, אין ספק שהקודש שנמצא בקודש הוא הרבה יותר גדול מהקודש שנמצא בחול. ברור? אין ספק שהעולם הבא הוא הרבה יותר מהעולם הזה. אין ספק שהנשמה היא הרבה יותר מנשמה בגוף, ולכן מלאך הוא הרבה יותר מאדם. אין ספק שלימוד תורה זה יותר מלימוד פיזיקה. זה ברור, זה פשוט. זה חמה משמעי, למה? כי החול שעוטף את הקודש, שהוא אמצעי להופעת הקודש, החול הזה, יש לו, נקרא לזה, את האג'נדה שלו, את האישיות שלו, ולכן החול הזה חוצץ בפני הקודש להופיע בנקיותו ובטהרתו. ולכן הקודש שבקודש כמכלול, כחלק אחד, כחטיבה אחת, יותר גדול מהקודש שבחול כחטיבה אחת. ולכן ההולך בדרך ושונה ואומר מה נעילן זה, כלומר ההולך בדרך ושונה שייך לקודש שבקודש ועובר ואומר מה נעילן זה הקודש שבחול, כאילו מתחייב בנפשו. איך אתה עוזב ואומר שם הרב קדושה חמורה מקורית ותופס במקומה קדושה קלה מרותקת? אבל עכשיו ההסבר, עכשיו הצד השני, לו תיאורטית היינו יכולים להבדיל, להפריש
ליצור, נקרא זה, יציאה, הוצאה של הקודש לבדו שנמצא בקודש, אל מול הקודש לבדו שנמצא בחול. כלומר, לא יוצא הציור שלנו יכולים להוציא את הנשמה הנמצאת באדם ולשים אותה מול המלאך. האדם הוא נשמה בגוף, המלאך הוא נשמה. אז המלאך ודאי יותר גדול מהאדם, זה פשוט. אבל לו תיאורטית היינו יכולים להוציא את הנשמה שבאדם ולשים אותה מול המציאות שנקראת מלאך. את הקודש שבקודש מול הקודש שבחול, אבל לבדו. מי היה גובר? מי יותר גדול? ברור שהקודש שבחול. כלומר, כשאנחנו אומרים שהקודש שבחול הוא יותר מהקודש שבקודש, ותכף נצטט אולי מקור לזה, לא להתבלבל. הקודש לבדו שבחול הוא יותר גדול מהקודש לבדו שבקודש.
קודש.
זה לא אותו קודש. בדיוק, תכף נראה. ודווקא מפני גדלותו, תכף נקרא פסקה ברב על זה, דווקא מפני גדלותו, הקדוש ברוך הוא שם אותו בחול היותר נמוך, כי הוא יכול לגלות את הקודש אפילו שם, ואפילו להעלות את החול ממנו. רק רגע, שנייה אחת שנייה. אז הקודש לבדו שבחול, הוא יותר גדול מהקודש לבדו שבקודש. אבל בעולם שלנו אתה לא יכול לבודד את הקודש מהחול. בעולם של הקודש והחול לא מופיע ביחד. מה נעילה זה? אתה לא יכול לבודד את האישיות, את הצד האלוהי שבעץ. אתה לא יכול לעשות את זה. אלא מתגלה כל העץ, בקוליות שלו. לכן בהקשר הזה, ודאי שהקודש שבקודש כמכלול, כחטיבה אחת, הוא יותר גדול מהקודש שבחול כחטיבה אחת. אז אם כן, כחטיבה, הקודש שבקודש יותר גדול מהקודש שבחול. כנקודת, כקודש בלעדי, נגיד את זה ככה, הקודש לבדו שבחול יותר גדול מהקודש שבקודש. לכן רוצה רק להוכיח מה שאמרנו עכשיו. הנה, זה למשל דוגמה טובה. כן? אדם בדרך כלל הוא יציב. לפעמים הוא נופל. אל תהפוך את הנפילה ליציבות. היציבות. אדם נופל לפעמים.
ברוך
השם שלו. שבע עם כל צדיק.
שבע
עם כל
צדיק.
וגם, רק צדיק. עוד לפני השאלה, ברשותך לפני השאלה. ספר אורות התחייה, פסקה מ"ו, שאולי גם מפני הפסקה הזאת לפעמים אנחנו מתבלבלים בסוגיה הזאת, עמוד פ"ה. בואו נדייק מה הרב כותב באמת. כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים. לא כתוב שהאדם הוא יותר מהמלאכים. נשמת האדם, כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים. לא כתוב כשם שהאדם, כי אם היה האדם אז זה נשמה בגוף, אז ודאי שהמלאך הוא יותר גדול מאשר האדם. כי המלאך הוא רק נשמה, והאדם הוא נשמה בגוף, והגוף חוצץ בפני הנשמה. אז ברור שהמלאך מצד אחד יותר גדול מן האדם, מצד שני נשמת האדם יותר גדולה מהמלאך. כשם שנשמת האדם יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים, ודווקא מפני גדולתה ירדה עד לתחתית המדרגה, ומשם תעלה ברכוש גדול ועצום, ותכשיר את העולם כולו עמה לעלייה העליונה מקורית, הנה עכשיו המשפט שלנו, כן הקודש שבחול. שימו לב, כאן הייתי מוסיף את המילה לבדו כדי שזה יהיה ברור. כן הקודש לבדו שבחול, שירד עד לידי החולין הגמורים, כלומר הקב"ה לקח איזה סוג של קודש, אופי, תכונה של קודש, ושם אותו בחול הגמור, הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש. הקודש לבדו שבחול יותר נשגב מהקודש לבדו שבקודש. ודווקא מפני שהוא יותר נשגב, הקדוש ברוך הוא שתל אותו במקומות יותר נמוכים, כי הוא יכול אפילו להעלות אותם. אלא שהקודש שנמצא בחול, אלא שהוא מסתתר הרבה. וכו'. אבל זה שאנחנו רואים שהקודש שבחול הוא יותר גדול מהקודש שבקודש, זה רק ביחס לקודש מצד עצמו. אבל הקודש שבחול ביחד, הוא ודאי יותר נמוך מהקודש שבקודש ביחד. ולכן אין שום סתירה בין הפסקה שקראנו עכשיו, לבין למשל בספר אורות התורה, פרק ט', פסקה ז', אף על פי שכל העולם כולו וכל המחשבות והרגשות כולן מלאים הם אור השם וקודש לחיים העליונים אצל ישרי לב המתענגים על נועם השם ומבקרים בהיכלו תמיד, הקודש שבחול, מכל מקום מעיין ההוראה היסודית הרי הוא גנוז בתורה, וכשהולך בדרך ושונה הוא מפסיק ממשנתו ואומר מה נעילה זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. מדוע? כי סוף כל סוף מכל מקום, כי סוף כל סוף מכל העולם אור חיים זורח הוא, מכל העולם, מכל המציאות, גם מהאילן הזה, אבל מן התורה שכרגע הוא שונה אותה, שופע אור חיים דחיים, מקור החיים, ואין עוזבים קדושה חמורה מקורית ותופסים במקומה קדושה קלה מעוטקת. לכן לא להתבלבל, מה יותר גדול, העולם הבא או העולם הזה? מצד האמת הרוחנית, ודאי העולם הבא. לכן אנחנו לא מתבלבלים כשאנחנו לומדים בפרק א' מסילת ישרים, תחילת מאמר שלישי ספר כוזרי, שהעולם הבא הוא התכלית, העולם הבא הוא היהוד, שם התענוג הנצחי, פשוט וברור, מישהו חולק על זה בכלל? מצד שני, אין כאן שום זלזול בחיי העולם הזה. לכן יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מצד המעלה של העולם הבא, יותר מכל חיי העולם הזה. יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מצד התיקון והקידוש של השם במציאות, מכל חיי העולם הבא. שום סתירה. לכן עולם הבא הוא יותר גדול מהעולם הזה, אבל העולם הזה בגרעיניותו הרוחנית הוא יותר גדול מעולם הבא. לכן מלאך יותר גדול מאדם, אבל הגרעיניות של האדם הנקראת נשמה הוא יותר גדולה מהמלאך. לכן הקודש שבקודש יותר גדול מהקודש שבחול, אבל לו היינו יכולים לבודד את הקודש שבחול לבדו, רק את הקודש מהחול, אז אם היינו מעמידים את הקודש לבדו שבחול מול הקודש שבקודש, הקודש שהוא בחול הוא יותר גדול מהקודש שבקודש. עכשיו איך כל זה קשור אלינו? כי אם אנחנו רוצים להחיות את הקודש בחול, קודם כל צריכים לבודד את הקודש מן החול ולהבין מהי מדרגת הקודש. וזה ממש ספר מסיעת ישרים, אי אפשר להגיע לקדושה אם לא נעבור דרך הפרישות. זה לא ילך. אלעזר, בבקשה. זה לא ילך, א', כי זה לא נכון, וב', כי זה לא יפעל כך. זה לא יתקיים.
שאלתי את השאלה הזאת הרבה פעמים, ואני לא זוכר שקיבלתי תשובה חד משמעית. מה קורה אם בן אדם לא עבר את השלב הזה של הפרישה מהחול? הפרישות שבמסילת ישרים?
באופן יחסי הוא עבר.
הוא לא למד
את הפעם את פרקי הפרישות. אז מדובר, אז מה שמדובר שם צריך לעבור בדרך אל הקדושה. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לסבב מסעד השם כי יש שם המון פרטים, אבל סתם לדוגמה, כשאדם נכנס למהלך הקודש הוא פרש קצת מהרגילים, פרש קצת מתפיסות העולם, פרש, אני בכוונה אומר קצת כדי לא להביא, פרש מהחברה באופן יחסי, הוא עבר תהליך של פרישה, הוא ויתר על כמה תוכניות כדי להיות במכון מאיר עד שנה, שנתיים וכו'.
אבל הפרישה הזאת היא לא מוחלטת.
לא, אוקיי, אז צריך ללמוד שם את הגדרים המדויקים של הפרישה. הרמח"ל שם במדינת הפרישות כותב שדרך הגויים הטיפשים, כך הוא כותב, אז חלילה, שהם פורשים אפילו ממה שהם צריכים אותו. והשקפה של עם ישראל היא הפרישה רק ממה שלא צריך אותו. וכל אחד צריך לבדוק מה בדיוק הוא צריך ומה הוא לא צריך. אבל קודם כל אנחנו צריכים לעבור דרך הפרישות, ואחר כך להגיע לקדושה. זה אינדיבידואלי, אבל העקרונות הם ודאי נכונים. אם רגע נעלה את זה למדרגת הציבור, בארץ ישראל זה קדושה, בחוץ לארץ זה פרישות. גם המהלך מגלות לגאולה, מחוץ לארץ לארץ ישראל, הוא מהלך של מפרישות לקדושה, אבל זה תהליך אחד. זה תהליך אחד ארוך, זה לא שפתאום חתכנו לא צריך פרישות, עכשיו קדושה. זה לא עובד ככה. יש כאן תהליך הדרגי של מעבר מפרישות לקדושה.
יש עניין בתוך כדי
התהליך
לפרוש
מדברים
על הדרך?
ודאי. יש דבר, בכל התהליך הזה יש, נקרא לזה, זוויות של פרישות וזוויות של קדושה. מצד שני, השאלה מה הציר המרכזי. הציר המרכזי בשלב הראשון הוא פרישות וקצת קדושה. הציר המרכזי בשלב האחרון, בעזרת השם, הוא קדושה וקצת פרישות. ברור. כן, אור.
אז עכשיו
הבנתי
את הנוסחה
שהבאת, שאומרת
שאם אדם נכנס למהלך
זה חשוב מאוד מה שלמדנו אחרי, זה חשוב ביותר, זה חשוב מאוד, הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים בחשבון הזה.
אמרנו
קודם כל
שמצד עצמו הקודש שבקודש הוא גדול מהקודש שבחול, בהופעה של שם לידה. עכשיו אמרנו שאם זה ככה בעצם שבגילוי האלוקי בפועל הקודש שבקודש יותר גדול מהקודש שבחול, אז אם ככה אז למה בארץ ישראל, שכאילו הגדולה זה ההיכולות של הקודש בחול, אז איזה יותר גדול, בזה שאנחנו מבודדים את הקודש שנמצא, שמתגלה בחול.
אני אגיד את זה אחרת. בוא רגע נענה רגע ממקום בלתי צפוי, בסדר? מתי עם ישראל נולד?
עמד
על סיני. נכון. בסדר, חצי תשובה. ביציאת מצרים. כלומר, חדר לידה הייתה יציאת מצרים. ואחר כך שלב ב' מעמד על סיני, ושלב ג' מעמד מתן תורה. בסדר, אוקיי, לפי זה יוצא שמי היה הרחם שבו גדלנו?
אברהם.
מי האמא שלנו? מצרים. כלומר, הרחם שבו גדלנו היא אמא מצרים. מפתיע קצת. כלומר, לפני שאנחנו נכנסים למציאות של ארץ ישראל, שהיא קדושה בטבע, אנחנו צריכים להתבדל, כלומר, להיות במצרים, לשבת בארץ גושן, לגלות את הקודש המצרי הזה, לא המוגבל, אבל את הקודש מצד עצמו, ורק אחר כך תופיע קדושת ארץ ישראל. כלומר, ההכנה לבית ראשון הייתה מצרים. הייתה גלות מצרים. ההכנה לבית שני הייתה גלות בבל. ההכנה לבית שלישי, גלות אדום. אם כן, כדי שאנחנו נגיע אל הקדושה, בית ראשון, שני, שלישי, אנחנו חייבים לעבור דרך הפרישות שהתגלתה במצרים, בבל, אדום. זה הבידוד של הקודש מצד עצמו. לכן, דרך אגב, התלמוד נוצר בבבל. ועם ישראל נוצר במצרים. יש לה גלות תפקידים חיוביים מאוד. אחד מהתפקידים שלה זה לבודד את הצד הקדושתי, הרוחני, הישראלי, התורני מצד עצמו, בלי ששום דבר שייך אליו. דרך אגב, על פי זה מסביר המהר"ל, למה מעמד הר סיני, לפי רוב הדעות, לפי רוב החוקרים, הר סיני הוא מחוץ לגבולותיה של ארץ ישראל, כדי לגלות שהתורה היא מעל המקום ומעל למציאות. היא מתגלה במקום ובמציאות רק בארץ ישראל, כמו שלמדנו אתמול בערב. אבל התורה מצד עצמה היא מעל המציאות.
אחרי שמידדנו, למה עכשיו הוא כן יותר גדול שמתגלה בחול?
כי צריך לגלות את זה בחול. עוד פעם, יפה שעה אחת של קודש נבדל, של קורת רוח. מצד שני, יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים, של קודש מתגלה בתוך המציאות.
שזה יותר גדול.
זה שתי בחינות. זה שתי בחינות, אני רוצה להגיד את זה יותר גדול. זה שתי בחינות. יש בחינה של קודש נבדל שהוא לא עובר דרך הכלים של החול, ויש גודל של קודש מתגלה בחול שהוא יכול לרומם אפילו את החול. למה אני צריך לחלוק על משנה במסכת אבות? יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הזה, בעולם הבא, ויפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה. אז אם כן, יש כאן קורת רוח, ויש כאן תשובה ומעשים טובים. מה יותר גדול, קורת רוח או תשובה ומעשים טובים? לא חקרתי את זה, ואני לא מנסה לחקור את זה. יש גודל פה, ויש גודל פה.
ככה
זה עושה הבדל בין ארץ
ישראל לגלות.
ודאי שיש.
אבל למה
זה
שווה?
אמרתי שאני לא חוקר. יש קדוש, יש גודל בקורת רוח, ויש גודל בתשובה ומעשים טובים. זה שני גדלים מסגנון שונה, בסגנון אחר. מי יותר גדול, איש או אישה? תלוי מצד מה. מי יותר גדול, ימין או שמאל? מי יותר גדול, המידות האלוהיות שהן בחינת צד ימין? חסד, נצח וכו', או המידות האלוהיות שהן מצד שמאל? שני צדדים, שניהם חשובים.
אז למה אתה אומר שכל הזמן שיעורים שארץ ישראל זה
העניין
שהקודש בחול?
בעולם הזה באנו לגלות את הקודש שבחול. זה החידוש של העולם הזה, לגלות את הקודש שבחול. כדי לגלות את הקודש שבחול, אור ימנץ יושב עכשיו במכון מאיר, ולא הולך ליישב גבעה, לא בגבעת שמואל, ולא בגבעת עזה.
ואין סתירה בין...
ואין סתירה בין שני המשפטים שאמרנו עכשיו. אתה כרגע נמצא בתקופת פרישות. אתה מסכים או לא?
כן.
ודאי. אז אתה כרגע נפגש עם הקודש הנבדל. כדי שהקודש הנבדל הזה יוכל להתגלות בקודש הלא נבדל. דרך אגב, גם כשאנחנו ניפגש עם הקודש הלא נבדל, הוא יחייב להופיע באיזושהי מדרגה, מבחינה מסוימת, ברמה של נבדלות. יום הכיפורים, קודש נבדל. פורים, קודש מתגלה בתוך המציאות. צריך גם את יום הכיפורים וגם את פורים. אמרו המקובלים, יום הכיפורים כפורים. פורים זה עשי. אבל מצד שני, פורים זה דרבנן, ויום כיפורים זה דאורייתא. אז יש צד בדאורייתא שהוא גדול מדרבנן, וצד בדרבנן שהוא גדול מדאורייתא. ושניהם אמת, ואין סתיר. שאלות, בואו נתייחס לחברים. יואל, אתה אמרת שהחול קצת מלוכלך. זה לא שהחול קצת מלוכלך. הקדוש ברוך הוא ברא את החול לא כקודש. חול פחות בהיר. פחות צלול, נגיד ככה. ולכן הקודש שבחול הוא פחות מהקודש שבקודש. ואומנם למדנו כי הקודש שבחול הוא נקרא דווקא קודש קודשים. אנחנו אמרנו שקודש קודשים זה היכולת לגלות את הקודש בחול. מי אמר שקודש קודשים הוא יותר גדול מהקודש? למדנו במשך חוכמה דווקא בשבוע שעבר שהמזבח נקרא קודש קודשים והקודש, הארון נקרא קודש. טוב, אז דיברנו על זה שהוא שלם. מן, אני חשבתי שהמגמה של הופעת הקודש בחול היא הרבה יותר מהקודש שלא מופיע. אין זה נכון. גם אני חשבתי את זה הרבה שנים.
מה השאלה?
מם חשב או חשבה שהמגמה של הופעת הקודש בחול היא הרבה יותר מהקודש שלא מופיע בחול. הקודש הנבדל הוא הרבה יותר, הקודש שמופיע בחול הוא הרבה יותר גדול מהקודש הנבדל. אז אני עונה לה, שגם אני חשבתי ככה הרבה שנים, עד שהתברר לי שמצד האמת הפנימית הקודש שבקודש הוא יותר גדול מהקודש שבחול, מצד האחריות שלנו בעולם הזה הקודש שבחול הוא יותר גדול מהקודש הנבדל. ואין סתירה בין שני המשפטים האלה, ואנחנו חיים עם זה בשלום לגמרי, אין שום בעיה. טוב, הלאה. למה זה חשוב? רבותיי, למה אנחנו מתעכבים על הסוגיה הזאת? כי הרבה פעמים, דווקא מפני השאלה של מם, או ההערה באלף של מם, שאנחנו ברוך השם גדלנו, שעיקר המגמה של החיים של העולם זה הקודש שבחול, לתקן עולם מלכות של הדרך, הקודש שבטבע וכו', דווקא מפני זה הרבה פעמים נוצרת אצלנו איזושהי אווירה של אי החשבה מספקת של הקודש שבקודש. אני אגיד את זה בשפה הכי פשוטה. האם צריך להיות גרעין בעם ישראל שלא מתגייס לצבא? שלא הולך לעבודה, שיושב בבית המדרש יום ולילה? התשובה היא ודאי שכן. ברור. עשרה בטלנים, המילה בטלנים היא לא כל כך נחמדה, הם בטלנים, אבל מצד שני הם מחויבים להיות עשרה בטלנים שבטלים ממלאכתם והזמינים לתפילה ולתורה כמו שאומרת הגמרא. אם כן, תמיד בעם ישראל צריכה להיות קבוצה שהיא באופן מעשי, באופן יחסי, כל דור ודור לפי עניינו, בקודש שבקודש. אז בזמן המקדש זה שבט הלוי, הכהנים והלוויים, ובזמן שאין בית מקדש, זה הנציגים הכהניים של כלל ישראל, שהם תלמידי החכמים, האברכים שיושבים בבית המדרש. מהמקום הזה אנחנו צריכים לצאת. לכן, אנחנו מעריכים את הקודש שבקודש ואת הקודש שבחול, וכל אחד מאיתנו צריך לבחון את עצמו, האם אני צריך להיות הקודש שבקודש או הקודש שבחול. ואנחנו כרגע לא נפתח את הסוגיה, מה הם הקריטריונים, האם אני נשאר בקודש שיוצא לחול? מה האחוז בעם ישראל שהוא בחינת הבטלנים, אולי רק עשרה, אולי לא יותר, בכל עיר וכו'. סוגיות שלמות. אבל האם, חס ושלום, אנחנו לא מעריכים את אותם אלה שיושבים בקודש ובקודש, יום ולילה, באמת ובתמיד, כמו שכותב הרב מהמסוף הלכות שמיתות ביובל, ודאי שאנחנו מעריכים. ודאי שהם נצרכים. אני מסכים שבארץ ישראל זה קצת יותר מורכב, כי הכל יוצאים ממכם בני צבא. אפילו חתן מחדו וקלה מחופתה, ולפי הרבה מהמפרשים הפוסקים, אפילו, וקל וחומר, תלמידי חכמים. מצד שני, גם אם זה היינו יכולים להסתדר, אם באמת האחוז היה אחוז נכון ומסוים של יושבים בתוך הקודש פנימה. צריך להבין, אולי פעם אחת, אולי עכשיו אנחנו מתחילים להבין את הראש של התפיסה החרדית, שאולי יש לנו מחלוקת איתה, שהיא לא רואה את האידיאל בקודש ובחול, אלא רק את האידיאל בקודש ובקודש. אבל הוא צוער ציור שהוא רואים את האידיאל בקודש ובחול, בקודש ובקודש ובקודש ובחול, ודאי שצריך להיות גרעין שהוא יהיה בקודש ובקודש. מה הקושייה? ברור, זה פשוט. אתם מכירים את הרמב"ם בסוף הלכות שמיטה ויובל? למה הקדוש ברוך הוא לא ברא שתי עיניים מאחורה? קושייה, לא?
במילים אחרות, זה טוב שהחרדים לומדים כל
מיני. במילים אחרות, זה טוב שכל מי שלומד בבית המדרש יצא מתוך נקודת ההכרה, התפיסה, תפיסת העולם, שבאנו לעולם הזה לגלות קודש שבקודש ובעיקר קודש שבחול, ולכן טוב שמי שבחר להיות הקודש שבקודש, כי הוא עומד בקריטריונים שתכף אני אקרא או לא עומד, הוא מעריך מאוד את אלה שבקודש שבחול ולא רואה בהם ביטול תורה. ומצד שני, אלה שעוסקים בקודש שבחול ידעו שברוך השם יש גרעין שנמצא בקודש פנימה, והוא תמיד הלחלוכית, הלוז, אם אפשר לומר, של עם ישראל. זה קצת יותר מורכב עם המשפט שאתה אמרת. אחת הראיות שתלמידי חכמים לא צריכים להתגייס לצבא, לתפיסה הזו, מופיעה בסוף סדר זרעים בהלכות שמיטה ויובל. הרמב"ם מדבר על שבט לוי שהוא לא נוחל בארץ וכולי. אני קורא ככה בזריזות עד שנגיע להלכה שמעניינת אותנו היום. שבט הלכה א', פרק י"ג, הלכות שמיטה ויובל, הלכה א'. שבט לוי אף על פי שאין להם חלק בארץ, כבר נצטוו ישראל ליתן להם ערים לשבט ומגרשיהם. בסדר, הלאה. כל שבט לוי מוזרים שלא ינחלו בארץ כנען, וכן הם מוזרים שלא יתלו חלק בביזה בשעה שכובשים את הערים וכו'. הלכה י"ב, ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה מפני ובביזתה עם אחיו? למה? מפני שהובדל לעבוד את השם לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים. אם כן, שבט לוי הוא קודם כל שרת לא רק לעצמו אלא מורה את הדרך לרבים, שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך הובדלו מדרכי העולם. שבט לוי לא לוקחים חלק בהוויות העולם עם עם ישראל, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, הם תורים מהמלחמה, ולא שבט לוי נראה תכף, ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן בכוח גופן, אין להם נחלה בארץ, אלא הם חיל השם, צבאות השם, שנאמר ברך השם חילו. אז אם כן, עד לכאן שבט לוי. אז להיום יש לנו בעיה. מה הבעיה? א', אנחנו לא יודעים מי הוא שבט לוי באופן ברור, ב', אין לנו מקדש. השבט לוי שעובד במקדש כנציגים של כלל ישראל, אין לנו היום את האפשרות הזאת. אומר הרמב״ם הלכה האחרונה, הלכה י' ג', ולא שבט לוי בלבד הוא נבחר להיות נחלת השם, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם. דרך אגב, מכל באי העולם משמע שאולי גם גוי, אבל ודאי ישראל, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו, לדעה את השם והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם. כלומר, כל מי היום היינו אומרים שהוא אברך, תכף נראה אם כל אברך עומד בקריטריונים האלה, כנראה שוודאי שלא, הרי זה נתקדש קודש קודשים ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזכה לכהנים ללוויים. הרי דוד המלך עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי. עוד פעם, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו, הוא מתנדב ברוחו, והבינו מדעו, והשכל שלו הביא אותו למסקנה שהוא צריך להיות כמו שבט לוי במקדש. אז פעם המקדש היה בית מקדש, היום בית המקדש זה מקדש מעט, בית מדרש. והבינו מדעו, להיבדל לעמוד לפני השם. הוא מבדיל את עצמו מכלל ישראל, לא לוקח חלק בעניינים כלל ישראל, ברמה המעשית, והוא עכשיו נבדל לעבוד לפני השם. לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו, לדעה את השם. לדעת את השם, גם בלימוד, גם בחיים. והלך ישר כמו שעשהו האלוהים. היה אדם ישר. טוב, מי מאיתנו יכול להגיד שהוא משרת ועובד את השם, והוא הולך ישר כמו שעשהו האלוהים? הוא פרק מעל צווארו או לחשבונות הרבים. היום היינו אומרים, לא מעניין אותו הכסף. אני לא בטוח שזה דבר מצוי אצל כל אברך שלא מעניין אותו הכסף. הוא פרק מעל צווארו או לחשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולמעולמים. טוב, עכשיו יש כמה תשובות מה עונים על הרמב״ם הזה. א', שכלל גדול בידינו, ידוע על פי המפרשים על הרמב״ם, שבסוף כל סדר הרמב״ם חתם בדברי אגדה ולא בדברי אגדה. לכן כל זה אגדה. פירוש ראשון. פירוש שני, מי אומר שכל אברך היום עומד בקריטריונים האלה? אם מעניין אותך, כשאתה תתחתן, שתהיה לך דירה, אז לא בטוח שאתה עומד בקריטריון של פרק מעל צווארו לחשבונות הרבים. מה נעשה? או אם אתה משקיע במניות, אז זה לא בדיוק פרק מעל צווארו או לחשבונות הרבים. כן מעניין אותך העולם הזה, אלא אתה מנסה לפתור את הבעיה בצורה אחרת. אני אומר שכולם חס ושלום, אני רק אומר, כל אדם, בכל זרם שהוא לא משנה, חרדי, דתי, לאומי, זה בכלל לא משנה. מי יכול להעיד על עצמו שהוא הולך ישר כמו שעשהו האלוהים? וגם אם זה נכון, אז זה אחוז מסוים מעם ישראל. אבל בכל אופן, האם חס ושלום נגיד שימצא האחוז הזה, ימצאו האנשים האלה, האם אנחנו מזלזלים בהם? חס ושלום. בזכות העשרה בטלנים קיימת אותה עיר, אותה עיירה, אותה מציאות. בזכות מי שיושב בתוך הקודש, מה שנקרא השרידים אשר השם קורא. בזכותם הכל עומד. את צריך להבדיל טוב מאוד בין קודש לחול. החלטה שאתה לא הולך יותר לשחק. אה? לא החלטה. אבל החלטה שיהיה הבדל. המבדיל בין קודש לחול. לכן כאן הרב אומר כמה חשוב כדי להגיע באמת לתחיית הקודש בחול, כמה חשובה ההבדלה הזאת, כמה חשובה ההפרדה הזאת. לכן כשאנו שואפים אל הקודש ולתחייתו, הרי אנו מצווים בתחילה לשמור את האוצר עצמו, או לפני הכלי שמחזיק את האוצר. מהו האוצר עצמו? את רכוש הקודש, שלא יבוזו אותו זרים מאיתנו, ושלא יתחלל. השמירה היא באה על ידי העמדת משמרת, סיגים, מנעולים, חומות וחל, שלא יוכל כל מתנקש לשלוח יד בקודש. אומר הרב הפוך על הפוך, המכשירים הללו של השמירה, הכלים שדרכם אנחנו יכולים לשמור על הקודש, באים הרבה פעמים מן החול. כלומר, הרבה פעמים הכלים שדרכם לשמור על הקודש יהיה דווקא החול. לדוגמה, הכלי שאנחנו יכולים לשמור את הקודש, או להיות בחינת שבט לוי להפיץ את הקודש, הוא דווקא המכשיר הנקרא אינטרנט. וכרגע, לא יודע כמה אנשים יושבים וצופים בשידור חי באמצע היום, בלימוד תורה. ונקווה שאולי גם מתחזקים מזה קצת. אז הקודש צריך להשתמש גם במכשירים של החול כדי לבסס את הקודש. אבל כאן הסכנה כפולה ומכופלת. א', שצריך לעשות הבדלה מאוד ברורה בין הקודש לחול. ב', שכשאתה משתמש בחול לטובת הקודש, אתה יכול בטעות לקדש את החול כשהוא עדיין חול. אז כאן צריך זהירות מרובה, זהירות כפולה. קודם כל הפרדה עקרונית מקודש לחול. ב', כשהאמצעים של החול מאפשרים לך את הופעת הקודש, אז כאן עוד יותר צריך לשים את הקו בין האמצעים כאמצעים בלבד, בין הצדדים החיוביים בלבד, לבין הצדדים האחרים שהם לא חיוביים. זאת הבחנה מאוד ברורה, מאוד מסוכנת. דרך אגב, יש כאלה שאמרו שבגלל, במהלך כל הדורות, גם בדור הזה, שבגלל המורכבות המסובכת הזאת, שלא רק שצריך לעשות הפרדה בין הקודש לחול, אלא היום החול הוא משמר את הקודש בכלים כאלה ואחרים, בדפוס, הוא מדפיס ספרים. אז הנה, תראה, זה יופי, יש לנו ספר, לכל אחד מאיתנו יש ספר. בזמן שלא היה בדפוס, היה תורה שבעל פה, זה לא אותו דבר כשיש לנו את הדברים כתובים. מצד שני, בדפוס זה דבר שיכול להדפיס כל דבר. אז מה נעשה? נסגור את הבתי דפוס. לדוגמה. לכן יש כאלה במהלך הדורות שאמרו היות והסכנה כאן היא מרובה מאוד, לכן שום שותפות. כי באמת הסכנה היא כפולה. לכן אומר הרב, המכשירים הללו של השמירה באים הרבה פעמים מן החול, ואז צריך המרץ להתקפל. המרץ שלנו צריך להיות כפול. קודם כל לעשות ההפרדה הקודמת מקודש לחול, וב' לדעת איפה האמצעים של החול מסתיימים. איפה אני אומר לחול, תודה רבה לך חול, שאתה משמר את הקודש, אבל עד לפה. תודה רבה לך מחשב, שאתה מאפשר לי אפשרויות חדשות במפגש עם הקודש, אבל עד לפה, לא יותר מזה. והיה צריך המרץ להתקפל שלא יתחלל הקודש על ידי מגע החול. כלומר, כל זמן ששמנו קו ברור בין קודש לחול, אז החול שם הקודש פה. ברגע שהחול עצמו נהפך להיות כלי ואמצעי לגילוי הקודש, אז כבר הקודש והחול משיקים, אז החול והקודש כבר קרובים מאוד. אז הסכנה להתבלבל איפה שמים את הקו בין חול לקודש היא הרבה יותר חמורה. לכן המרץ צריך להתקפל, מלשון כפול. והיה צריך המרץ להתקפל שלא יתחלל הקודש על ידי מגע החול, על ידי הטיפול שיש לנו עם ערכי החול בשביל המטרה של שמירת הקודש. ניקח דוגמה פשוטה שכרגע שמתי את היד בכיס ונזכרתי, קוראים לה פלאפון. הפלאפון הזה יכול להיות כלי נפלא מאוד להמון דברים חשובים. יש אנשים שהפלאפון הזה הוא כלי עבודה בשבילם, יש אנשים שהפלאפון הזה הוא כלי עבודה בשבילם להגברת הקודש, להפצת הקודש. אבל כולנו יודעים שהפלאפון הזה יכול להיות גם כלי לדברים אחרים לחלוטין. סתם דבר פשוט, שהוא חמור מאוד לשון דבר, סתם. עכשיו, נו, אז מה תגיד? אני לא רוצה לדבר בפלאפון. איך תדבר? לפני גביעי אשל וחוט באמצע.
דבר, טלפון...
מה, בטלפון רגיל אי אפשר לדבר לשון דבר? טלפון קשה. אבל אם אני רוצה לשלוח לך אס-אמס, מאוד חשוב. וכרגע אני לא יכול לדבר איתך, אתה לא יכול לדבר איתי. מה זה טלפון קשה? סליחה שאני פותח את הסוגיה.
בלי אינטרנט
זה ברור, אבל אם אני רוצה לשמוע באינטרנט שיעור של מכון מאיר, גם לי יש טלפון באינטרנט, שאני לא תחשב. אם אני רוצה לשמוע שיעור של מכון מאיר עכשיו, זה מורכב. רימון, בסדר. רימון מוסיף המון, אין בעיה. אני רק אומר, אני רק מגלה, שהכלי הזה שנקרא, אני מכיר תלמידי חכמים, שי, אני מכיר תלמידי חכמים, שמה שנקרא SMS, כלומר מסרון, משמש אותם בצורה בלתי רגילה להוספת קודש, השפעת קודש וכו'. אז זה לא כל כך פשטני, טוב, בלי הודעות. אני מראה רק שזה מורכב. אז יהיה תלמיד חכם שלא יהיה לפלאפון בכלל. יהיה תלמיד חכם שלא פלאפון כשר, קראת לזה. יהיה תלמיד חכם שלא פלאפון כשר מסוג אחר. הגבולות צריכים להיות מאוד ברורים. רגע, אין לנו רצה משהו. אין לנו בכבוד.
אז בעצם גם למה להתעלם? אם אנחנו, יש לנו את האמצעים האלה.
הרב כותב בספר אורות שהגאולה שבאה לפנינו, אנחנו צריכים להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא, זה לשון הרב. מצד שני, השימוש באמצעים שהזמן מביא הם סכנה איומה, ארורה, קטסטרופה יכולה להיבנות מזה חד ושני.
אז נקלוא את עצמנו בשפון.
לכן זה מורכב, זה מורכב, זה מורכב. לכן אומר הרב שאז המרץ לשים את הקו בין קודש לחול הוא צריך להיות כפול, שלא יתחלל הקודש על ידי מגע החול, איך? על ידי הטיפול שיש לנו עם ערכי החול בשביל המטרה של שמירת הקודש. ואז באמת לפעמים, והעבודה האחרונה, שהיא לכאורה שלילית, כלומר לשים את הקו, להשתמש באמצעים של החול, אבל לשים שם את הקו, והעבודה האחרונה שהיא לכאורה שלילית, בתכונת סור מרע, ושב ואל תעשה, כלומר תשאיר את החול מבחוץ, היא באמת יותר גדולה, יותר מקיפה ויותר חודרת. טוב, אני רואה שלא נספיק כל כך להתעכב על החשבון הזה. כן, אלא
זה. בעצם העולם, מה שנקרא, בהגדרה דתי-לאומית, זה הקודש שבחול, זה הדתי-חרדי, נקרא לזה, זה קודש שבקודש?
אני לא הייתי רוצה להגיע לחילוק הזה, למרות שמבחינה מעשית אולי זה נכון, אבל יותר חמור מזה שמבחינה השקפתית זה נכון. כלומר, יכול מאוד להיות שמי שדוגל בתפיסה של הקודש שבקודש, התפיסה העקרונית שלו היא שהוא לא רואה קודש בחול. וכאן יש בעיה עקרונית מאוד. יש הבדל גדול אם אני הולך לצבא או לעבודה, כי אני רואה ערך בשני הדברים האלה, או כי נפלטתי מהישיבה ולא הצלחתי, אז אני סוג ב', אז לפחות נלך לנחל חרדי ונלך לעבוד. יש הבדל גדול. אם אני יוצא לצבא ולעבודה מתוך אידיאל, מתוך מבט של אידיאל, מאשר מתוך מבט של נכשלתי, אין ברירה, טוב, אז לפחות נעשה משהו עם עצמי. במבט אחר, אז יכולים להיות שני אנשים בצבא, אחד רואה בזה אידיאל של קודש בחול, אחד רואה בזה נפלט מן הקודש שבקודש. לכן, אחת המחלוקות העקרוניות שלנו, עם חלק מהתפיסה החרדית, זאת התפיסה, זאת המחלוקת הזאת, היא מחלוקת יסודית מאוד. האם אנחנו רואים בקודש שבחול ערך, אידיאל? האם אנחנו חושבים שהקודש שבחול, בתקופה ההיסטורית שבה אנחנו חיים, הנקראת גאולה, מדינת ישראל, האם זה חלק מהופעת הקודש שבחול שהוא בדרך לחזון הנביא משלה? יש כאן אי הסכמות, צריך לדעת את זה. זה לא סותר שאנחנו אוהבים, חברים, ידידים, זה לא קשור חבר אחד לשני בכלל. לכן יש מחלוקת, יש תפיסות שונות. השואל, איך אפשר לומר שזו כוונת הרמב״ם? הרי הרמב״ם בפירוש אוסר את המצב הזה שאדם רק לומד ולא עובד. הרמב״ם כידוע בכמה מקומות, גם בפירוש שלו למשנה במסכת אבות וגם בהלכות תלמוד תורה, כותב דברים חמורים ביותר על מי שלומד תורה ומתפרנס מן הציבור ולא עובד, עד כדי כך שהוא אומר שאין לו חלק לעולם הבא כי בא מאור הדת, דברים חמורים מאוד. אז אם כן, שואל הרמב״ם, שואל השואל, אומר הרמב״ם מפירוש אוסר את המצב הזה שאדם רק לומד ולא עובד, וגם נפלפל בדבריו, הרי הוא כותב בפירוש המשנה במסכת אבות שזה לא דבר חיובי. הנה חינמי, עיין כסף משנה על הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה. אסף, צהריים טובים. אני לא הצלחתי להבין מעולם למה מסרון זה לא כשר. לא, אני אגיד לך, למה יש כאלה שאומרים שמסרון זה לא קשר? כי היות ולא רק אתה אחראי על המסרים שאתה מקבל, אלא שולחים לך כל מיני דברים, כל מיני חברות, תעשיות, אני יודע מה, כל מיני דברים וכו', אז אתה יכול לקבל לפעמים מסרונים בעייתיים. אני חייב להודות שיש לי פלאפון, נראה לי כבר כמה שנים, אני לא זוכר שפעם אחת קיבלתי איזה מסרון בעייתי, חוץ מזה שלפני שבוע קיבלתי איזה מסרון שזכיתי ב... נכיר לכם. מה? לא, אתה מדבר. מי יודע פה אנגלית? אתה יודע טוב? בוא, אני אראה לך את המסרון ואתה תתרגם אותו. הבנתי אותו, אני רוצה שהוא יתרגם אותו. תכף אני אגיד לכם למה זאת בעיה, המסרון הזה.
מי שלא יודע אנגלית אין בעיה, לא יודע.
אבל בשביל לראות תמונות לא צריך לדעת אנגלית. נראה לי שמחקתי את השטויות האלה, אבל אולי שאמרתי את זה. הייתי מראה לכם הודעות, כמה ה-SMS הזה זה כלי עבודה. לא יאומן.
זה חוסך לרבנים הרבה
כאב
ראש.
נראה לי שמחקתי את זה. מחקתי. בקיצור, מישהו שלח לי פה הודעה שזכיתי ב1,600,000 פאונד. לא יודע מה זה, בקיצור.
הרבה כסף.
הרבה כסף. אז לא הבנתי את זה. בהתחלה חשבתי, הלכתי למישהו לשאול, הוא אומר, לא, כל מי ש-054-33 משהו, קיבל את ההודעה הזאת, כי אתה צריך להתקשר חוץ לארץ, לשלם איזה מס כדי שישלחו לך את הכסף. ובקיצור, עובדים על אנשים בעיניים. אז כמדומני זה המסרון היחידי שזכו לי כרגע, שהוא בעיה. סתם בזמוז זמן ושטויות. כל אחד מאיתנו, עוד פעם, אני לא אומר שלא לעשות מסרון, לא לעשות אס-אמס, לא לעשות פלאפון כשר בלי אס-אמס. אני לא אומר שלא. רק אני אומר, אני הקטנצ'יק, לא נחשפתי, ברוך השם, לעין הרע, לבעיות יותר מהן חמורות. אני מכיר הרבה תלמידי חכמים צדיקים שיש להם אס-אמס, והם עונים על תשובות לשאלות חשובות, ומדריכים אנשים, ועוזרים להמון אנשים, בזכות האס-אמסים האלה. לכן לא הייתי אומר שזה אסור, גם לא הייתי אומר שמי שיש לו, מי שאין לו אס-אמס, שעכשיו יעשה כן אס-אמס. נוח לך ככה, תבוא לך, בוא לך. בסדר גמור. טוב. כמעט סיימנו את הפסקה הזאת, שבוע הבא פורים בעזרת השם, אז עוד שבועיים ניפגש. יישר כוח.